שלום לכולם ולכולן, ואיזה כיף שהצטרפתם והצטרפתן אליי לעוד פרק של לשחק עם העובדות, הפודקאסט שבו אני מדברת על דברים שמעניינים אותי ואתם מקשיבים לי, ובתקווה גם מתעניינים, נראה שאתם מתעניינים. אז בפרקים האחרונים החלטתי קצת לזרום עם הנושאים של הפרקים, וזה לקח אותי לכמה מקומות מעניינים, כמו מה שנעשה היום. בימים אלה שבהם אני עובדת על הפודקאסט, אני מרגישה קצת בראש פילוסופי, ומתחשק לי קצת לחפור אל תוך משהו קצת מעמיק מחשבתית. לכן היום אנחנו נדבר על כאוס, על תורת אי הסדר. וכמובן גם הרעיון הזה הגיע אליי ממשחק קופסה. עכשיו, יש לא מעט משחקים עם אלמנט כאוטי כזה או אחר, ולפעמים יכול להיות לי קשה עם האלמנטים האלה, כן? אבל אני הולכת לדבר על משחק שאני מרגישה שחוסר הסדר הוא האלמנט שמגדיר אותו, ושלפעמים זה גם מה שעושה חשק לשחק אותו, הכאוס. אני מדברת כמובן על פלקס, המשחק חוקים בו מסודרים מאוד ובבלגן אחד גדול. אז כרגיל אני אתחיל עם לדבר קצת על המשחק החביב וקצת יוצא הדופן הזה, ואחרי זה את רוב הפרק אני אקדיש לתורת הכאוס. אני אדבר על הבלגן שבמערכות כאוטיות, וגם על הסדר וההבנה שכן יש לנו בהם. זה נושא קצת מורכב, אבל אני אסביר הכל. ואני אדאג שזה יהיה מעניין ויגרום לכם לחשוב וכאלה. אז מוכנות? מוכנים? הנה אנחנו מתחילים. אז פלקס הוא משחק קלפים, שהחוקים ההתחלתיים שלו הם פשוטים מאוד. כל אחד ואחת מאיתנו מתחילים עם שלושה קלפים ביד. כל אחת בתורה שולפת מהקופה קלף אחד ומשחקת קלף אחד. יש במשחק קלפים שאנחנו יכולים לבנות, וקלפים שמאפשרים לנו לעשות פעולות, כמו לגנוב קלפים שאחרים בנו. אבל כל מה שאמרתי עד עכשיו זו רק נקודת ההתחלה. מפה הכל יכול להשתנות. נגיד, החוקים של המשחק יכולים להשתנות, והם משתנים כל הזמן. יכול להיות שאני אשחק בתורי קלף שאומר שמעכשיו לא שולפים מהקופה קלף אחד בתחילת כל תור, כמו שאמרתי, אלא שלושה. או שאני אשחק קלף שאומר שמעכשיו לא משחקים קלף אחד בתור, אלא שניים, או שלושה, או חמישה, או את כל מה שיש לי ביד. וברגע ששמתי את הקלף הזה שאומר את הדברים האלה, ברגע שהוא על השולחן, אז זהו, זה חוק של המשחק. זה מה שקורה מעכשיו. כלומר, עד שמישהו ישים קלף עם חוק שסותר את החוק שלי. שזה יכול להיות בעוד הרבה זמן, וזה גם יכול להיות השחקן שמשחק ישר אחריי. גם מטרת המשחק משתנה כל הזמן. היעד, מה שאנחנו צריכים כדי לנצח, זה רחוק מלהיות קבוע. בתחילת המשחק אין למשחק מטרה. קצת מצחיק, משחק בלי מטרה, אבל זה מה שזה. אבל אז, מי שיתשים קלף שאומר שמי שמנצחים במשחק זה מי שבנו את הקלף עם החתול ואת הקלף עם הירח. ואז יכול להיות שיש לי את הקלף עם החתול, ויש לי דרך להשיג את הקלף עם הירח. אבל אז פתאום מישהו אחר שם קלף שאומר שמי שמנצחים זה מי שיש להם 10 קלפים ביד, ולא משנה מה הקלפים האלה. ואז כל העבודה הקשה שלי ירדה לטמיון. כמו שאמרתי, כאוס. אז כל המאפיינים האלה שאמרתי, הם הופכים את פלקס למאוד מאוד פילרי. כלומר, הוא הכי הפוך ממשחק אסטרטגיה, ארוך ומורכב. הכל משתנה כל הזמן. וכדי לזכות צריך גם לא מעט מזל. זה טוב למשל כשכבר לא נשאר לנו הרבה מוח, ואנחנו בכל זאת רוצים לשחק משהו. זה גם טוב כמשחק קליל וחמוד למי שפחות משחקים בדרך כלל. יצא לי למשל לשחק פלקס שהתעייפתי מחוקים של איזה משחק מורכב שהיה לנו שאף אחד לא הבין, והחלטתי לשבור את הכלים לטובת המשחק די חסר החוקים הזה. זה קרה לי פעם. ופלקס גם טוב, כי הוא משחק מצחיק. הוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, לא בקלפים ולא בפעולות או בחוקים, וזה נחמד חברתית כל הקטע הזה. עכשיו, פלקס הוא משחק עם המון גרסאות שונות. אם אמרתי למי שזוכרים בפרק על מונופול, אמרתי אז שיש המון גרסאות שונות של מונופול, מונופול כזה ומונופול כזה, אז כאן בפלקס אני אפילו לא בטוחה שראיתי אי פעם במציאות את הגרסה המקורית של המשחק. יש למשל פלקסים של אסטרונומיה וטבע ומרוול ודוקטור הו וזומבים ובטמן ומתמטיקה והקוסם מארץ עוץ וכימיה ועוד מלא. ובכל הגרסאות האלה יש קלפים שונים ומשונים שאפשר לשחק ולהפוך אותם לחלק מהמשחק. נגיד, נביא לכם כמה דוגמאות. בפלקס שתייה, שזה גרסה של פלקס שמשלבת כמובן שתיית אלכוהול במציאות בתוך החוקים שלה, שם חלק מהמטרות האפשריות של המשחק כוללות הרכבה של משקאות מוכרים. נגיד, יכול להיות שאפשר יהיה לנצח אם יש לי גם את קלף הטקילה וגם את קלף מיצי הפירות, כי אז כאילו הרכבתי ממרגריטה. ויש גם שילובים שמובילים לניצחון כמו בירה פלוס שירותים או הקאה פלוס שירותים, שילובים ש... קיימים גם במציאות. ובפלקס פיראטים, נגיד, פלקס אחר, יש שם חוק אפשרי שנותן אקסטרה קלף אם מדברים כמו פיראט. ובפלקס מונטי פייטון יש חוק אפשרי שנותן עטבות אם שרים שירים ממונטי פייטון. זה גם מעניין. בגרסאות כמו פלקס קטולו, יש שם קלף אנגול, שהוא בעצם יכול לסיים את המשחק מיד בלי שיהיו מנצחים. בעצם שיעשה שכולם יפסידו במשחק. כן, בלגן. ובפלקס פיירפליי, יש עוד חובבי פיירפליי במאזיני, אנחנו עוד קיימים. בפלקס פיירפליי יש קלף I'll be in my bunk, שגורם לזה שמישהו פשוט הולך מהחדר לכמה דקות, והמשחק ממשיך בלעדיו או בלעדיה בזמן הזה. קיצר, שמח. אז כמו שכבר הבנתם, פלקס הוא משחק קליל במיוחד. הוא יכול להתאים גם לילדים מגיל 8 ככה ומעלה, תלוי גם בגרסה, יש גרסאות שקצת פחות מתאימות לילדים. אם כי כן יש בגרסאות השונות קריאה באנגלית כדי להבין מה הקלפים עושים, צריך לקחת את זה בחשבון אם משחקים עם ילדים. הוא עובד המשחק בעד 6 שחקנים, ומשך הזמן שלו יכול מאוד להשתנות. בדרך כלל הוא לוקח איזה 20 דקות, חצי שעה, אם כי הוא יכול להיגמר גם תוך 5 דקות, ואם אנשים מתקשים במיוחד, יצא לי גם לשחק אותו יותר משעה, אבל זה קיצוני. זה משחק שצריך לזרום בו ולהרפות, לא להתאבסס על האסטרטגיה, לשחרר. הוא קצת אנטי להרבה משחקים אחרים, קצת הפוך מהם לגמרי, ולפעמים זה כיף. ואם אני מסתכלת מעבר לצד הקליל והשטותי, אפשר לראות בפלקס איזשהו עומק גדול יותר. הוא מכריח אותנו לא לנסות לשלוט בעולם של המשחק, אלא לזרום איתו. הוא אומר לנו עד כמה העולם יכול להיות מקום בלתי צפוי, מקום שתלוי באינספור גורמים שאין לנו שליטה עליהם. באיזשהו מקום, הוא מראה לנו מה זה בעצם כאוס. אז מה זה כאוס? על מה אתם חושבים כשאני אומר את המילה הזאת, כאוס? אתם בטח מדמיינים, בלגן, תוהו ובוהו. וזה לא סתם, זו המשמעות של המילה, אי סדר. המונח כאוס מגיע אלינו מיוונית. במיתולוגיה היוונית, הכאוס היה ערבוביה עצומה, שהיא הייתה עשויה מארבעת היסודות הבסיסיים של העולם, מאש, מים, אדמה ואוויר. שאגב, מהערבוביה הזאת נוצרו הישויות הראשונות של העולם, כמו השמיים והאדמה והלילה והשאול. הכאוס היווני מקביל בעצם לתוהו ובוהו בסיפור הבריאה היהודי. אבל תורת הכאוס, הכאוס שאני הולכת לדבר עליו היום, היא לא מדברת על סתם בלגן אקראי. כאוס הוא משהו הרבה יותר מעניין מזה. תורת הכאוס היא בעצם תחום מחקר, תחום מתמטי בעיקר, אם כי אני לא כל כך אכנס למתמטיקה בפרק. היא התחילה תורת הכאוס בשנות ה-70, והיא מדברת על דברים שאי אפשר לחזות. פאפאפאם. אז כדי להבין מה זה בעצם כאוס, בואו וננסה קודם כל להבין מה זה לא. בשביל זה בואו ונסתכל רגע על חברנו היקר האדון אייזיק ניוטון. ניוטון שלנו, אבי הפיזיקה המודרנית, הוא הסתכל על העולם והוא חשף את החוקים שמגדירים אותו, את החוקים שקובעים מה הולך לקרות בתהליך מסוים. נגיד תפוח. אם אני ארים תפוח באוויר ואז אני אעזוב אותו, הוא ייפול. לא משנה כמה פעמים אני אעשה את זה, התפוח הזה תמיד ייפול. זה בטח לא מפתיע אתכם, העובדה הזו שהבאתי לכם. ניוטון ראה את זה, את התפוח שנופל, והוא הגדיר את זה, ועכשיו, אם אני אפיל תפוח, אני אוכל לעשות כל מיני חישובים מתמטיים, ולדעת בדיוק באיזו מהירות הוא ייפול, ואיפה הוא ינחת, אולי לא. אני ספציפית יודע לעשות את החישובים האלה, אבל בעיקרון אפשר לעשות את החישובים האלה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. נחמד בסך הכל. ניוטון עשה את זה גם לדברים הגדולים והחשובים יותר בהרבה מהתפוח שלי. הוא חישב דברים כמו את המסלול של כדור הארץ סביב השמש הענקית שלנו. זה משהו שאנחנו יכולים לחזות היום עם מתמטיקה. אנחנו יכולים לדעת בדיוק מתי כדור הארץ יהיה במיקום מסוים ביחס לשמש. אנחנו יכולים לפתוח גוגל היום ולגלות מתי תהיה שקיעה מחר או בעוד שנתיים, ובאיזו שעה מדויקת הירח יעלה ומה יהיה הגודל שלו. אנחנו יודעים לחזות במדויק ליקויי חמה וליקויי ירח, שאלה דברים שבזמנים עתיקים הפחידו את, לא יודעת, מלאת אלפים אנשים. בבסיס של כל זה עומד עיקרון מאוד דטרמיניסטי, שלפיו אם יש לנו את כל המידע על מערכת כלשהי, כמו מה המסה של השמש או באיזה כוכב לכת נמצא התפוח, אז אנחנו יכולים לחזות במדויק איך המערכת הזאת תתנהג, מה יקרה, מה יהיה. וזה עוזר לנו מאוד, כי זה מאפשר לנו לעשות דברים יפים, כמו לתכנן ולבנות בניינים, או לנסוע ברכב, או לשלוח טילים לחלל. זה משהו שאנשים אוהבים בסך הכל, שהכל צפוי ולא מפחיד. זה נותן לנו ביטחון. הבעיה היא שלא תמיד אנחנו יכולים לצפות הכל. לא תמיד יש לי את כל הנתונים שאני צריכה כדי לחזות איך מערכת מסוימת תתנהג ומה יקרה בה. תחשבו למשל על מזג האוויר, זו הדוגמה הקלאסית. אנחנו יודעים איך נוצר גשם ומתי, נכון? כל העניינים של התעדות ועננים וכאלה, אלה עובדות מדעיות שיש לנו חוקים שאנחנו כבר מכירים. אנחנו יודעים באיזה טמפרטורה ייווצר שלג, יש חוק טבע שמגדיר את זה. אנחנו יודעים שהמיקום של כדור הארץ ביחס לשמש יוצר עונות שנה, שהוא עושה שיהיה חם יותר בחלק מסוים של השנה וקר יותר בחלק השני, אבל בכל זאת יכול להיות שאני אכנס לירושלים כדי לדעת האם יהיה שלג בירושלים בקרוב, אמן במהרה בימינו, והתחזית שתופיע שם תהיה שגויה, ולא ירד שלג למרות הכל, וזה יהיה מאוד עצוב. בעצם אני יכולה לדעת מתי יהיה ליקוי חמה גם בעוד 1,000 שנה, ואיפה יראו אותו בכדור הארץ, ועד כמה טוב יראו אותו, אבל אם אני אשאל חזאי משהו בסיסי ממש, כמו מה תהיה הטמפרטורה בעוד חודש מהיום, הוא לא ידע לומר לי. למה זה? ובכן, זה כי מזג אוויר, במקרה הזה, זה דבר מסובך. הוא מושפע ממיליארד ואחת תנאים התחלתיים. את חלק מהתנאים האלה קל לראות, בעיקר את התהליכים הגדולים מתוכם, אבל יש גם כמות אדירה של דברים קטנים מאוד, שגם הם משפיעים על מזג אוויר. וכאן נכנס המושג אפקט הפרפר, שהוא זכה להרבה אזכורים בתרבות הפופולרית, כולל לא מעט פירושים לא מדויקים במיוחד, וכמובן סרט אחד עם אשטון קוצ'ר. אפקט הפרפר הוא בעצם דוגמה תיאורטית לאיך דברים זערוריים יכולים להשפיע על התהליכים במערכת כאוטית. דמיינו שפרפר אחד בברזיל, נגיד, ינפנף בכנפיים שלו, רק ינפנף בכנפיים שלו, כמו שפרפרים קטנים עושים. תיאורטית, מאוד תיאורטית, השינוי שיגרם לאוויר וללחץ האוויר ולתנועה שלו וכל הדברים האלה, בגלל הדבר הקטנטן הזה של הנפנוף כנפיים של הפרפר, זה יכול לגרום לזה שיהיה פתאום טורנדו שלא אמור להיות אלפי קילומטרים משם בטקסס. זו הדוגמה התיאורטית שמשתמשים בה הרבה. וזה לא רק הפרפר הזה, הוא רק דוגמה. נגיד שאני שמה כדור קטן בראש של גבעה, והכדור הזה מתגלגל ממנה. עכשיו, ברור שהכדור יתגלגל למטה, אין שאלה לגבי זה, אבל באיזה מסלול בדיוק הוא יתגלגל? לאן בדיוק בדיוק הוא ילך ומה הוא יעבור ואיפה בדיוק בדיוק הוא ינחת משם? כל זה תלוי בזווית המדויקת שתניחו אותו ובעוצמה שבה תניחו אותו ובסידור המדויק של הדשא ובלחות שלו ובהשפעה של הרוח ובאמת מיליון ואחת דברים שאת כולם חייבים לקחת בחשבון אם אנחנו רוצים לחזות מה יקרה ממש מדויק. הסיבה שאין לנו מערכות מדויקות לחיזוי מזג האוויר או לחיזוי נפילה של כדור מגבעה היא שגם אם מחשב העל הכי חזק שיש לנו היום ועם כל הכוחות של האנושות והמחשוב וווטאבר, אין לנו שום סיכוי לתפוס ולחשב את כל המשתנים הקטנים, קטנים, קטנים ומרובים מאוד האלה. בעצם כדי להכניס למחשב שמחשב דברים את כל הנתונים המספריים שמשפיעים פה, לא מספיקות לנו נגיד שתי ספרות אחרי הנקודה, וגם לא 6 או 60 או 1000, כי יש מספרים שיש בהם אפילו אינסוף מספרים אחרי הנקודה, שהם 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, וכך הלאה והלאה והלאה עד האינסוף. ואנחנו לא יכולים להכניס את האינסוף הזה לתוך אף מחשב חזק ככל שהוא יהיה. אנחנו יכולים להכניס משהו קרוב. אנחנו יכולים להכניס רק 3.14, או רק 3.1 עוד 100 ספרות, אבל בחוסר הדיוק הקטנטן הזה מתחבט טעות, כי זה לא המספר המדויק הרי, זה רק מספר שקרוב אליו, וזו טעות שהיא קטנה בתחילת התהליך, אבל ככל שהתהליך ממשיך והופך ליותר ויותר מורכב, הטעות האפסית הזאת גדלה ומתנפחת וממלאת את החדר, הטעויות מתאספות ונערמות, הרעש בנתונים הופך למחריש אוזניים, והתחזית שלנו למה הולך לקרות תהיה פשוט לא נכונה בעליל, כי יש בה יותר מדי שגיאות. במזג האוויר יש לא מעט דוגמאות למערכות כאוטיות. נגיד, מכירים את זה שאתם סוגרים את הברז, וסוגרים אותו עוד קצת, אבל הוא עדיין מטפטף? נגיד, יוצאת ממנו פתאום טיפה, ואז עוברת שנייה או שתיים, ונראה לכם שהוא לא יטפטף יותר, אבל אז יוצאת ממנו עוד טיפה, ואז אחרי עוד איזשהו פרק זמן טיפ, עוד טיפה זולגת, אז אין לנו באמת דרך לחזות מה תהיה את הדירות של הטיפות האלה, זה כאוס. יותר מדי דברים משפיעים על הדבר הקטן והשולי הזה, או תחשבו על אשן שעולה מסיגריה. הכיוון שלו יכול להיות די ברור, נגיד למעלה, אבל האופן המדויק שבו הוא יתאמר ויסתלסל, הצורה שהקווים שלו יעשו באוויר, זה כאוטי, אין שום דרך לחזות את זה במדויק. או מטוטלת, שמטלטלת ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה, ושבקצה שלה יש עוד מטוטלת. רק תדמיינו את זה, שגם היא מטלטלת ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה. זו כביכול מערכת פשוטה מאוד, אבל היא כאוטית. לחזות לאן כל הדבר הזה על כל החלקים השונים שלו ינוע, זה כאוס. ויש דוגמאות כמו שוק המניות, שהרבה יאמרו שהוא כאוטי, או היבטים מסוימים של התנהגות אנושית. עכשיו, חשוב מאוד להגיד, זו הבחנה חשובה, שמערכת כאוטית היא לא מערכת אקראית, והיא לא מערכת שקוראים בה דברים בלתי צפויים לחלוטין. זו הבחנה חשובה. לא הכל יכול לקרות. גם בתוך המושג הזה של כאוס, אין כאן בלגן מושלם באמת. אם נסתכל נגיד על מזג האוויר באילת בקיץ, אז לא נוכל לדעת בוודאות אם הטמפרטורה ב... לא יודעת, 17 באוגוסט 2025, האם הטמפרטורה תהיה 30 מעלות או 35 מעלות. או אם יבוא פתאום גל חום קיצוני, או אם יהיה ענן קטנטן פה או שם. אבל כן, נדע בוודאות שב-17 באוגוסט 2025 לא ירד שלג באילת. וגם לא בינואר לא ירד שלג באילת. נדע בוודאות שלא יהיו 50 מעלות באנגליה בדצמבר, ושלא יהיה אף פעם הוריקן בחוף של אשקלון. אמנם משבר האקלים קצת מערער את האמיתות האלה היום, אבל אתם מבינים למה אני מתכוונת. בסופו של דבר, גם בתוך אי הסדר של המערכת הכאוטית, יש לנו מספר מסוים של תרחישים אפשריים, וזהו. אפשר לדמיין שיש לנו תפריט ענק של מסעדה, עם כל האפשרויות למה שיכול לקרות, ורק מה שבתפריט הזה יכול לקרות. כדי לגלות בכללים מה כתוב בתפריט הזה, אנחנו יכולים, נגיד, לעשות סטטיסטיקה. אנחנו יכולים לראות מה הייתה הטמפרטורה ב-17 באוגוסט ב-1000 השנים האחרונות. ואז נלמד מזה שזה זמן חם בגדול. זה ייתן לנו את התפריט הזה, את האפשרויות. אבל עדיין לא נדע באמת לחזות איזה מהתרחישים הוא זה שיתממש בפועל. אז אם אני אעשה סיכום קצר, כאוס מתאר מערכות שהן לא אקראיות לחלוטין, אבל גם לא צפויות לחלוטין. בעצם מערכות שיש כמות אדירה של גורמים שיכולים להשפיע עליהן, ולכן אין לנו שום דרך לצפות מה יקרה איתן, ויכול להיות שגם אף פעם לא תהיה לנו, גם כשהמחשבים שלנו יהיו הרבה יותר חזקים מהיום. אלה מערכות שיש לנו רשימה של כל התרחישים האפשריים בהן, אבל שאין לנו באמת דרך לדעת איזה תרחיש הוא שיתממש. בקיצור, בלגן, אבל בלגן מאורגן. מתמטיקאים מנסים לעשות סדר בבלגן שהוא הכאוס, בעיקר להבין יותר את המערכות הכאוטיות. אבל אני רוצה לדבר רגע גם על המשמעות הפילוסופית של כאוס. נגיד, בואו נחזור קצת אחורה ונסתכל רגע על המשחק שהתחלנו ממנו היום, על פלקס. אני לא יודעת אם הוא מוגדר כמערכת כאוטית פר סה, אני לא חושבת שיש מתמטיקאים שמתעסקים בתורת הכאוס שחקרו את ההתפתחות של משחק פלקס. אבל בואו נבחן את ההתפתחות שלו. יש לנו קלפים שמערבבים אותם ומחלקים. נגיד שאת זה אפשר אולי לצפות, אולי, גם זה לא בטוח, אבל תוסיפו לזה את כל השחקנים ואת כל ההחלטות שלהם, ואת זה שמישהי התבלבלה בקלפים שלה, ואת זה שלמישהו לא היה סבלנות לקרוא איזה קלף, אז הוא שם קלף אחר, ואת זה שמישהי זוכרת את הקלף הזה ממשחק אחר, אז היא תשחק אותו, ואת זה שמישהי סתם אוהבת לעשות בלגן, כי היה לה ממש משעמם בעבודה בשנה האחרונה, ואולי כדאי שהיא תתחיל לחפש אחת חדשה, אז היא משחקת קלפים משוגעים, ואת זה שלמישהו בא כבר לסיים וללכת לישון, כי הוא כאן מוקדם היום, כי שטון אחרה, כי בדיוק מצוננת, אז הוא ישים כבר קלף שיגרום למישהו אחר לנצח, ואת זה שהמשחק הזה מראש הוא בלגן אחד גדול. בין אין ספור המשתנים הקטנים האלה, הסיכוי לנבא מה יקרה במשחק, איזה מהלכים יהיו, איזה קלפים ישחקו, מי ינצח, הסיכוי לנבא את זה הוא אפסי. וזה כמובן גם הרבה יותר רחב מפלקס. שוב, אני לא בהגדרה המתמטית של כאוס פה, אלא במחשבות לא יודעת, פילוסופיות יותר שבאות מהתורה הזו. אני רואה לפעמים בתוכניות טלוויזיה תככים ומזימות, נגיד יש מישהו שרוקם איזו מזימה. הוא בעצם צופה שמישהי תתנהג בצורה מסוימת, וכשזה באמת קורה, הוא משתמש בהתנהגות הצפויה שלה כדי לקבל בזדון את מה שהוא רצה. או באופן כללי שיש לנו דמות של מישהו שהוא חכם מאוד, והוא יודע איך בני אדם מתנהגים. הוא פשוט יודע שבני אדם עושים ככה ובני אדם עושים ככה, הוא יודע לצפות הכל. אני לא יודעת, בהסתכלות אחרת, כשהייתי קטנה וגרועה בשיעורי ספורט, אני ממש זוכרת שעמדתי מתחת לסל וניסיתי להבין מה הנוסחה המדויקת שצריך כדי לקלוע אליו את הכדור. אולי אני צריכה לעשות יותר ככה עם היד, או למצוא את הכמות המדויקת של עוצמה שתכניס אותו לזזל פנימה. אבל העולם לא מתנהג ככה. עם כל הניתוחיות שלי, אני עדיין לא ממש יודעת לקלוע לסל. ואנשים לא נופלים למלכודות כמו בטלוויזיה כל כך בקלות, כי גם אם יש להם תבניות מסוימות, אנשים הם גם שונים מאוד אחד מהשני, והם יכולים להתנהג בצורה שלפעמים תפתיע אפילו את עצמם. בכל זה, הכאוס נותן איזשהו בסיס. הוא נותן את הרשימה היחסית סגורה של המצבים האפשריים שצריך לנווט ביניהם. סביר להניח שהסבתא בת ה-90 שלכם לא יודעת, תצרף לקרקס, זה לא ברשימה, אבל אין לכם דרך אמיתית לחזות מראש אם היא תכין להיום מרק ירקות או מרק כרוב. ארץ ישראל תמשיך להיות באופן כזה או אחר אזור סמי מדברי בין יבשות עם ים לידה. אלה נתוני פתיחה קבועים וידועים היטב, אבל לא הייתה לאף אחד שום דרך לדעת לפי הנתונים האלה שתצמח פה ממלכה שדיברו בעברית, ושתהיה גלות של מי שחיו בה, ושתהיה חזרה של הצאצאים שלהם לפה 2,000 שנה מאוחר יותר, ושהמאכל הלאומי שלנו יהיה פלאפל, ושבמדינת ישראל יקום פודקאסט שיספר לכם דברים מעניינים דרך משחק קופסה. יש יותר מדי משתנים שמתערבים פה גדולים וזערוריים מכדי שנוכל לחזות משהו. ועד כמה שאנחנו חושבים שהכל צפוי ושאנחנו יודעים בדיוק מה יקרה ושהדעות שלנו על איך צריך לנהל את העולם הן הכי נכונות שאפשר, בתכלס הרבה פעמים ממש אי אפשר לדעת מה מהאפשרויות האפשריות תתממש. בקיצור, תורת הכאוס יכולה לתת לכולנו שיעור בצניעות. אז, אני מקווה שלא בלבלתי אתכם יותר מדי, שלא עשיתי לכם כאוס עם כל הכאוס הזה, אלא רק קצת סדר, כי בשלב זה מגיע לסיומו עוד פרק של לשחק עם העובדות. אני, על פי הנתונים הקיימים, היא רחלי וקס, ואני רוצה להאמין שתמיד גם אהיה, ואתם ואתן מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים בכל שפות העולם, פשוט לחצו על אבונה או סגיר או סגווירה או תגאו, או סתם פולו או עקוב, ובואו לעשות לייק בפייסבוק לרחלי, עושה דברים את זה, יש רק בעברית, ובואו לאתר רחלי עושה דברים, תרשמו להתכונים, או סתם תלכו לאיבוד, בין שלל הדברים המגניבים שאני עושה, זה רחלי עושה דברים בגוגל, או בשורת הכתובת רחלי.me, rachelie.me, יש בתיאור הפרק, לינק לרכישת פלקס, למקרה שעשיתי לכם חשק ליצור קצת כאוס ביתי, בפרק הבא, שיהיה בחודש הבא, אני אדבר על משהו מסודר יותר, אני מניחה, זה קל, משהו מסודר יותר ממה שדיברתי עליו היום, ובהתחשב בזה שגם מגפות שונות כמו הקורונה הן מערכות כאוטיות, אתם בטח מבינים שלא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז בינתיים, תודה שהזנתם, אני מקווה שנהנתם ושהואשרתם ושגרמתי לכם לחשוב, ואני אגיד לכם ביי ביי, ולהתראות.